לכולם, ואיזה כיף שאתם כאן. אנחנו בפרק נוסף של פודקאסט הכותבת, הפודקאסט בו אנחנו מדברים על כתיבה מכל הזוויות שלה, ונורא נורא כיף לנו. והיום פרק מותח במיוחד ומרתק, בו אני מארחת את סופרת המתח נילי אסיה, ואנחנו נדבר יחד על הז'אנר הזה ועל עוד הרבה דברים. יש לנו המון על מה לדבר. אז יושבת כאן מולי נילי אסיה, שהיא סופרת, היא מרצה על דמות הבלש כגיבור תרבות, היא אימא לארבעה ונשואה לאחד, היא מעידה על עצמה כחסרת חוש כיוון, סולדת מפירות אקזוטיים, אבל חובבת אומנות והופעות חיות. אהלן, נילי.
היי, שלי, איזה כיף להיות פה, ותודה על האירוח.
זה ממש 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 כיף. רק לפני שנצלול לתוך הפרק, מה הקטע עם הפירות האקזוטיים? אני חייבת שנייה להבין את זה רגע. בגלל זה לא שמת לך פה מנגויים, לא שמת...
אז
זה.
אז אני לא יודעת, משהו בחך, משהו בזה, פחות זורם
ממה.
במרקם, בדיוק עם המנגו. יש אולי איזה אחד או שניים שאני, איכשהו הם הצליחו להשתחל לשם, איזה אננס אני זורמת איתו.
אוקיי, אננס זה בסדר.
נכון,
נכון. יפה, בסדר גמור. אז... נילי כתבה שני ספרי מתח, לראשון קוראים תיק איה ולשני תיק אודסקי. יש לי כאן את תיק אודסקי ממש מול העיניים. את תיק איה קראתי לא מזמן. מה זה קראתי? אפשר להגיד בלעתי, כי זה באמת הז'אנר הזה של מתח שתכף נדבר עליו. תיק אודסקי אני באמצע. הבטחת שלא נעשה ספוילרים, אנחנו גם לא נעשה ספוילרים לאף אחד מהמאזינים. בדרך כלל אני שואלת אורחים ככה איך הם התחילו לכתוב, אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא למה הז'אנר הזה, למה מתח? אז ספרי לי קצת כאילו איפה זה פוגש לך ואיך התחלת לכתוב מתח.
אוקיי, אז בעצם גדלתי ברמת השרון וגרתי מול הספרייה הציבורית, ושם בעצם הסימנים הראשונים של ההתמכרות לז'אנר נתנו אותותיהם. זה היה בתקופה שהיינו משאילים ספרים ולא קונים.
אני עדיין יש לי מנוי לספרייה, סליחה, זה חלק מאוד חשוב מחיי.
משהו, בכלל אני מאוד אוהבת ספריות, משהו בעטיפה הזאת של כל הספרים, להיות מוקף בכל הספרים, תמיד נותן לי תחושה מאוד נעימה.
אז הייתי ילדה שמשאילה ספרי מתח?
כן, אז מהר מאוד, מהר מאוד בעצם הורדתי את כל המדפים של הבלש הקלאסי, שהיה בעצם בחלק של הילדים והנוער, שהיום בתור אימא זה קצת מוזר ששמו את זה שם. תחשבי,
כמו מה?
תחשבי, כלבם של בני בסקרווין, של שרלוק הולמס, ספר מפחיד.
אוקיי.
את העיניים של הכלב, זה קטע כאילו.
אבל קלאסיקה.
אז זה קלאסיקה. אז מהר מאוד הורדתי את כל הבלשים הקלאסיים, אם זה שרלוק הולמס, אם זה אדגר דופה, אגוסטין דופה של אילן אדגר פו, אם זה כל אגת הקריסטי, הרקול פוארו ומיסיס מרפל. ואז התקדמתי לחלק של המבוגרים, ועברתי בעצם למדפים של הבלש הפיל נוארי, או מה שנקרא הבלש המודרני, לדוגמה פיליפ מרלו של ריימונד צ'נדלר, סם ספייג' ודשיל המט. ותמיד הרגשתי, כפי שאת יודעת, בז'אנר של הבלש יש תחרות סמויה בין הבלש לקורא. מי פותר את התעלומה קודם? ובעצם הסופר שוזר לאורך ציר העלילה את כל הרמזים ואת כל ההטיות. כך שבכל רגע נתון, הידיעה שלך זה בעצם מה שהבלש יודע.
אוקיי.
ואני הרגשתי בתור נערה, רמת שרונית, שקוראת ספרים על הסלון, בסלון, על הספה של ההורים שלה, כשהמזגן דולק, שהתחרות הזאת היא לא פיירית. איך אני, פספוסית בת 11, יכולה להתחרות מול פיליפ מרלו, מול סם ספייד, שהם גם רחוקים, הם גם יודעים דבר אחד או שניים על ה... ראו דבר או שניים בחייהם, מכורים לסמים, מכורים לנשים, מכורים לאלכוהול, מכורים להימורים, באים מרקעים מסוימים או משפחות שבורות, ואני שוכבת לי על הספה בסלון הממוזג ואמורה להתחרות איתם. והרגשתי שהתחרות הזאת לא הוגנת.
והצלחת להתחרות איתם באיזשהו שלב? כי ככל שאת קוראת יותר, אז את מאמלת בדיוק את השריר הזה של
המדינה
יותר.
נכון, אז יש שני סוגים. הסוג אחד שאת מרגישה שאת כן עומדת בתחרות והצלחת לפצח את את השאלה תמיד הנצחית ההוא דנת.
כמו מה? כמו
למשל? למשל בפיירוול אי שלום יפתי של של ריימונד צ'נדלר. אבל יש פעמים שאת גם לא מצליחה, אבל יותר מזה, את לא מצליחה לא כי לפעמים גם כמובן הפיצוח הוא גאוני, ווואו, זה הרגעים שאת הכי נהנית.
נכון.
זאת אומרת, וואו.
הפתיעו אותך.
הפתיעו אותי, הצליחו. אני חייבת לקרוא עוד של הסופר הזה. ויש פעמים שאת לא מצליחה, אבל לא בגלל שהפיצוח הוא חכם, אלא כי...
כי הטעו אותך בכוונה.
בדיוק, ואת אומרת, באמת? סיריוסלי, קראתי עכשיו את כל הספר הזה, התאמצנו, שנינו, גם אני, גם הבלש, וגם כמובן הסופר. וזהו, ותמיד יש מין איזו תחושה של כאילו יוציאה של רוח כאילו הרוח יוצאה מהמפרשים. ואז החלטתי, אני לא חושבת שכשהייתי בת 11 או 12 ידעתי לדייק את זה לעצמי כל כך, אבל ככל שהתבגרתי וכמובן התקדמתי וקראתי עוד בלשים, את הנורדים, הני מנקל, סטיג לארסון,
יונסקו,
בדיוק, הבנתי שאני רוצה ליצור דמות של בלשית חוקרת שבעצם תהווה השראה, או אפילו תיתן פייט מקומית, תל אביבית, לנערות וגם לנשים, ובכלל, שהיא פה, ולתת יותר צ'אנס לתחרות הזאת.
אוקיי, כאילו שהם ירגישו שוות אליה.
כן.
שמי, אני כשקראתי את תיק איה, אשכרה עברה לי איזושהי מחשבה לעשות הסבת מקצוע, איך להיות בלשית. זה באמת נתת לי את החשק הזה, כי... תכף נדבר גם על הדמות, על הדמויות שמה, אבל בואו נדבר רגע בלי ספוילרים, על תיק איה ועל תיק אודסקי. אז תיק איה, יש לנו בעצם מקרה של חטיפה של נערה, שם איה, בת 16-17, בדיוק, ומקבלת את התיק הזה, ליאור דגני, להתאהב בדמות הזאת, שהיא הגיבורה, בעצם היא הבלשית החוקרת, אבל זה לא רק היא, יש שם צוות שלם סביבה. אני חושבת שיצרת שמה באמת איזושהי קליקה כזאת, שבא לך להיות חלק מהם. אתה רוצה כזה לצאת איתם, בתיק אודסקי יש יום הולדת לוורד, והם יוצאים שם על הבר, ובא לך לשבת איתם שמה, הבאת גם את החתיך, את גור, אבל כאילו... יש שם באמת את כל האלמנטים האלה של ספר שהוא סוחף גם בגלל, את יודעת, יש תעלומה ועלילה ואת חייבת לדעת מי חטף אותה ולמה ומה קורה, אבל אני חושבת שמה שמאוד מאוד חזק שם, בכלל, בכל הספרי בלשים החזקים, זה כאילו לפעמים את חושבת שהתעלומה זה המסגרת המסביב ולב הסיפור, זה הדמויות הקבועות. ליאורה וגור והצוות שם.
נכון, שלומי וציון וורד.
נכון. שרלוק וווטסון נגיד, או מיס מרפל וכל הכפר האנגלי הזה שם, או אם אנחנו ברקול פורו, אז בכלל עם... איך קראו לו? אסטינגס.
נכון.
שברח לי לרגע שהיה, אז יש לו. באמת, זה לא רק התעלומה, אני חושבת בז'אנר הזה, יש שם...
נכון,
את החבר'ה.
נכון, נכון, דמות הבלש היא באמת דמות מאוד מרכזית, והיא בעצם, ושוב, יש פה באמת הבחנה בין שלושה סוגים של בלשים, יש את הבלש הקלאסי, כמו שציינו בעבר, שהוא באמת פותר את המשוואה כמו, את החקירה כמו משוואה מתמטית, צורה מאוד מאוד אנליטית, הוא לא מתלכלך, שרלוק הולמס יכול לשבת בדירה שלו בבייקר סטריט, לעשן אופיום במקטרת שלו ולשתות גלונים של תה, לשמוע או לנגן בכינור, לא להיות אפילו בזירת הרצח. דוקטור ווטסון יבוא אליו עם כל הראיות, עם כל העובדים, עם כל העובדות, והוא, שרלוק הולמס, יישב ובעצם
המוח שלו
יפצח, יחבר את הנקודות ויפתור את זה. מאוד מאוד אנליטי. הבלש המודרני או הפילנוארי הוא בלש שהוא כבר יותר אנושי, אם שרלוק הולמס הוא בכלל הרקול פוארו, גם אוגוסטין דופן, כן, שהיה בכלל מדען, כי בעצם הוא הבלש הראשון, שאז בעצם לא היה מקצוע כזה, אז היה מין מדען כזה, שהיה קורא ספרים כל היום ומסתובב בפריז ושותה בברים. אבל אז הבלש המודרני, פיל מואר, הוא הרבה יותר אנושי, הוא מתלכלך, הוא הולך מכות.
הוא יוצא לשטח.
הוא יוצא לשטח. קחי את פיליפ מרלו, שיש פה, הוא ענק, יש לו כן. גוף, כן? נכון. הוא גוף שהוא גם קשוח, אבל גם פגיע.
אני חושב שהוא בעצם מסתכן.
הוא מסתכן.
יש פה את נכון. המקום הזה שהוא מתערבב, הוא מסתכן, הוא באמת, הוא גם עלול להיפגע.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו קצת דואגים לו.
נכון, בדיוק, בדיוק. יש... הזה... כי את יותר מתחברת אליו. נכון. הבלש הפוסט-מודרני זה כבר בכלל בלש מסוג אחר. אם בבלש הקלאסי, כמובן על רגל אחת, יש לך טוב מוחלט ורע מוחלט, הבלש הפוסט-מודרני בעצם חוצה את הקווים. כלומר, הוא כבר, הכל מתערבב אצלו. קחי את ג'ק ניקולסון בצ'יינטאון, קחי את רציחות פשוטות של האחים כהן, רפרנס הזה לעולם הקולנוע, שם בעצם... הבלש הוא כבר לא, הוא לא כבר הטוב המוחלט, הוא כבר בעצם עושה, הוא לא טהור,
הוא יכול לעבור לחצות.
כן, בעצם מה שעשיתי עם ליאורה, ההחלטה שלי הייתה בשונה מהבלשים הקלאסיים, המודרניים, שהם בעצם בלשים פרטיים, הם מסתכלים בהתנסות על המשטרה, על אוזלת ידע, זה שהיא בירוקרטית מדי, איטית מדי, בלי אינטואיציות, דברים נופלים לבין החריצים. בעצם המשטרה צריכה את הבלש הפרטי כדי לפצח את התעלומה. ואני חשבתי שיהיה הרבה יותר מעניין שהבלשית שלי תהיה דווקא בתוך המשטרה. גם להוסיף עוד שכבה של מורכבות לדמות, גם לראות את האפרוריות, את הפוליטיקה, את המורכבות בתוך המשטרה מהעיניים שלה, כלומר שזה לא מגיע ממקום מתנשא, וגם באמת כדי לתת לצוות. והצוות הזה הוא זה שבעצם מייצר את ההוואי הזה שבעצם דיברת עליו.
יפה, אז בטיקו דסקי, שזה הספר החדש בהוצאת שתיים, אנחנו כבר מדברים על תעלומה אחרת, שמתחילה בגופה בתוך מזוודה, ותכף נדבר על הסצנה הראשונה.
מה זה?
ממש, מה זה? אני לי, כאילו.
מה חשבתי?
אני רוצה רגע להקריא את מה שכתוב בגב הספר, זה הולך ככה. ליאורה? כן, מה קורה? שמעת על הגופה בצהלה? כן. אז איפה את? אני על הספה בסלון. למה את לא פה? ליאורה מרגישה את האדרנלין מתעורר. אסור לה לתת לו לשלוט בה. היא כבר אמרה לא לתיק הזה, גם אם המחיר יקר. כזה דבר עוד לא ראית, ורד אומרת. גופה של אישה מקופלת בתוך מזוודה. אז נילי, מה עבר לך בראש? אז זה באמת כאילו מתחיל ככה, ואת נותנת גם לדמות את הרצון, או במקרה הזה את האי רצון, באמת, את הקונפליקט הזה שלא, אני בכלל לא רוצה את התיק הזה, וזה לא יבש לי את התיק, אני נכנסת לאוטו לבד, האוטו לוקחתי למכולת של יאקי שם, ו... באמת כזה, אז בואי נדבר רגע על ליאורה, היא דמות שהיא סופר מאופיינת, קודם כל זה ליאורה והמגפונים, יש לה מגפונים, והיא מאשנת, והיא תופחת שלוש פעמים על הקופסה ושמוציאה את הסיגריה, ו... את יודעת איזה מוזיקה היא אוהבת, זאת אומרת, את נותנת שם שמות של שירים, אם זה ברדיו, אם זה תקליטים שהיא שמה, ואת הספר שיש לה ליד המיטה, מאוד 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 אהבתי את הדרך שבה את מאפיינת אותה, אני לא יודעת למה, אבל אני לא מצליחה להפסיק לראות אותה, מטולטלת בלונדינית עם שיער קצר, ואני יודעת שהיא לא, אבל מה אני עושה נילי, כאילו ככה, זה שם ליאורה, גם זה שם לא כזה מודרני, נכון?
נכון.
והיא צעירה, היא בת 38.
נכון.
מאיפה בא השם?
למה ליאורה?
כן.
כי רציתי, יש בשם שלה את המילה אור, ורציתי לתת לה תקווה.
אוקיי, יפה. אז בוא נדבר עליה קצת.
אוקיי. אז כשבניתי את הדמות הזאת, כמו שאמרתי, רציתי שהיא תהיה תל אביבית. רציתי, את יודעת שבאמת בשונה מבלשים כמו למשל מיסס מרפל, כן. דיברנו עליה, שהיא באמת בריטית נחמדה מהממת, שאת יודעת...
טיפוסית, מפר קטן יש לנו.
כן, בדיוק, את יודעת, היא זזה מהבית מרקחת לדואר, למקולת בשייר, שהיא שם חיה. אבל הפיצוח תעלומות הוא לא המהות שלה. זאת לא המהות שלה.
נכון.
זאת לא השליחות שלה.
זה על הדרך.
כן, על הדרך עושה את זה. פה רציתי מישהי שהיא דדיקייטד, קודם כל היה ברור לי שזה צריכה להיות אישה, שתיים, היה ברור לי שזה צריכה להיות מישהי שהיא וורקהוליקית, שהיא דדיקייטד, שזה החיים שלה. כלומר, אם בחיים הפרטיים שלה הכל כאוטי, או אפשר אפילו להגיד בזבל, אז בעבודה היא החוקרת, הטופ של הטופ. מתי דברים מתחילים להתבלגן? כשהאישי והמקצועי מתערבבים.
כן.
ואז גם נהיה מאוד מעניין. אבל בעצם כשהיא אומרת לא לתיק הזה, וזה שוב, הבחירה הזאת לשים אותה במשטרה, שהיא צריכה לעבוד בתוך ארגון, בתוך מערכת, שאת יודעת, לא כולם חושבים שליאור דגני היא בטופ פריוריטי, כי יש פוליטיקה. וזה קשה כשאת יודעת שאת צריכה לעבוד בתוך ארגון, ואת לא מקבלת את הקידום שאת רוצה, כשאת מחכה לו כבר 8 שנים, או 5 שנים, או כמה שזה לא יהיה, בתיק היה זה 8, ופה זה כבר 5, בתיק זה היה 5, עכשיו פה זה כבר 8, וזה קשה, ואת רוצה לעבור, ובכלל ההורים שלך רצו שתהיה...
שלא תהיה במשטרה.
כן, שתהיה יועצת משפטית, בהייטקס. וכאילו...
ושתתחתני, ושתתחתני ילדים, כי אח שלך לא מתחתן.
נכון, ואת לא שמה. אז כל הדברים האלה זה כי אם הייתי נותנת לה גם את פיצוח התעלומות וגם את הזוגיות וגם ילדים, אז כל מה שנותר לה היה רק לרדת למטה, למלא לה אותו.
נתת לה את הדירה של סבתא צילה.
ביהודה המכבי בתל אביב. אני חייבת לתת לה לפחות שהיא לא צריכה שכר דירה.
לגמרי, שחררתי אותה מזה. שחררתי אותה מזה.
כמה יש בא ממך, בך ממנה?
זה מעניין, הרבה שואלים אותי. אז אני תמיד אומרת שאצלי החיים הם מאוד משעממים. אני עם אותו גבר 25 שנים, אני חיה בפרברים ואני נשואה פלוס 4. באמת, אין יותר משעמם מזה. הדבר הכי מעניין שיכול לקרות אצלנו בפרוור המנומנם, זה שלא, שמי שהניח את הגזם לא הניח את זה במקום הנכון. זה כאילו הכי...
זה כבר רק הזה, הייתי קצת תעלומת רצח על הדבר הזה.
ובתור מכורה לספרי בלש ולבלשים, ידעתי שאני צריכה שהבלשית שלי תהיה תל אביבית, ושיהיו לה חיי רווקות עוללים, שאת יודעת שהיא כאילו... תחיה חיים שהם...
מעניינים, נכון. ועדיין מה יש בך ממנו?
אני בטוחה שהמוזיקה.
אוקיי, זה כבר
תרשי. כן, אני בטוחה שהסרטים שהיא קוראת. אולי המגפונים השחורים, אבל כן, זהו בערך.
אוקיי.
וכמובן, זה יושב אצלנו אותה נקודה של הפיצוח תעלומות.
אוקיי, ששתכן רוצה. איך חושבת... סופרת מתח. כאילו מאיפה באים הרעיונות, מאיפה בא לך תעלומה, בוא, תיק איה, אוקיי, ילדה נכתה, ובלי ספוילרים, כן, כי בוא ננסה ככה, ללכת מאוד בין הטיפות של הדבר הזה, אבל באמת, אז איך זה, יש רעיון, ואז כאילו, מה קורה, את ישר יודעת מי עשה את זה?
או ש... כן.
אוקיי, זאת אומרת, בראש ובראשונה, את חייבת לדעת.
בז'אנר של הבלש, שזה חלק דווקא יותר, אני לא אגיד קל, כי זה לא קל, אבל יותר נוח, זה שאת, יש לך חוקים של ז'אנר. את לא ניגשת לדף חלק, או יש איזושהי חוקיות שעל פי את עובדת. כלומר, הסוף זו התחלה, או התחלה זה הסוף. נמצא הגופה, עכשיו צריך לעשות reverse engineering, להבין מי יניח אותה שמה, למה היא נרצחה, ולהתחיל לפצח את התעלומה. אז בהגדרה, את יודעת את הסוף. אני ספציפית יצרתי בתיק איה, וגם כמובן המשכתי את זה בתיק אודסקי, מין טבלת אקסל בכזה גודל.
כזה, לא רואים אותך, אבל זה מאוד גדול,
בגודל של השולחן הענק שלך. שבעצם מחולקת לפי יום, כל יום וכל שעה, לאורך ציר החקירה.
גם הספר כתוב לפי ימים,
נכון,
ולפי שעות.
נכון. ושם בעצם, כל, אני יודעת, בכל תא, כל דמות, איפה היא הייתה, מה היא עשתה ומה היא ידעה.
וואו.
כי אחד האתגרים, אמנם את עובדת לפי וכותבת בחוקיות של ז'אנר בלש, אבל אחד האתגרים הגדולים בעיניי זה ריבוי הפרטים והקונטיניויטי. כלומר, שלא ייווצר מצב שבאותו יום, באותה שעה, היא הייתה גם בתחנה המרכזית וגם ביהודה מכבי.
אי אפשר לתפוס אותך בתאויות. אין כזה דבר.
אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה.
לא, כשאת עובדת עם
ה... כי אחד הדברים שאותי תמיד היה... מוריד, זה שאם הייתי קוראת ספר, ופתאום מגלה...
אה, זה טוב.
כן, נכון, אז כאילו, את, איבדתם אותי. נכון. באותה שנייה, זהו. אז זה האתגר הגדול בעיניי בבלש, וכמובן, הדמויות, והכתיבה, והכל צריך להיות מאוד...
ואז את בעצם צריכה לתוות עלילה שיש בה גם רמזים וגם הטיות.
נכון, בדיוק.
שזה עבודת נמלים מטורפת.
כן, שכל רגע, בכל רגע נתון, הפרוז'קטור יהיה על חשוד אחר, ובאותו רגע נתון תחשבי שאולי הוא זה הודנת. כלומר, כל פעם המצלמה, או לצורך העניין, הקורא זז מחשוד אחד לחשוד אחר. כשבעצם הרעיון הוא שאת יודעת, את יודעת כמו הבלש. הידיעה שלך היא כמו הידיעה של יורם לצורך העניין.
נכון. זה כן מעניין, ואחד מהדברים שאת חייבת גם כשאת כותבת שאת עוסקת בז'אנר כזה זה להיות מאוד מאוד אמינה, ושזה צריך חתיכת תחקיר. כן. איך יודעת, אני למשל אני קוראת פרוטוקול של המכון הפתולוגי. שהוא ממש מסדר ככה כמו פרוטוקול והכל עם מונחים מקצועיים ושיטות חקירה נגיד, אני מביאה פה ממש שיטות חקירה, אני מביאה פה ממש עבודה משטרתית, לא עשיתי יום אחד במשטרה לפי משנדת, בכלל מגיעה מאייטק, נכון? של שנים של אייטק,
נכון.
איך את מביאה בכלל את הידע הזה, את התחקיר?
אז קודם כל היה לי מזל גדול שפגשתי את גילה בחר, שהיא בעצם חוקרת משטרה בפנסיה, הייתה שייכת גם לימר מרכז.
שאת אומרת פגשתי, למה את מתכוונת?
כלומר, אני כשעשיתי את הסדנה אצל אשכול נבו ואורית גידלי, אז בעצם היה לנו שיעור על תחקיר. זה כבר היה שתיק איה, לדעתי חצי ממנו כבר היה כתוב, ואז, זה אגב סיפור מאוד מצחיק, ואז בעצם הגענו לשיעור של התחקיר, כבר היה לי חצי ספר, ואשכול אמר, טוב, עכשיו אתם צריכים למצוא מישהו שיחזק את כל מה שכתבתם שם. הצלחתי להגיע לגילה, ובעצם שלחתי לה את מה שכתבתי, נפגשנו, ואז היא אמרה לי, חמודה, מתי בדיוק רצית שיגלו מה קרה עם האיה הזאת שלך? אמרתי, אז מה, בסוף. אז היא עשתה לי ככה, נראה לך שהמשטרה תשקיע כסף, מאמצים, אנרגיות, אנשים, לפני שיהיה חשד סביר שקרה משהו?
זה לא עובד ככה.
זה לא עובד ככה. את בפרק השלישי או רביעי צריכה כבר להגיד מה קרה שם. ואז כאילו היה לי את ה...
נבהלתי.
כן, זו הייתה הפעם השנה שהבנתי כמה, עוד לא ידעתי מה שאני עוד לא יודעת, כמה שכבות הספר הזה עוד יעבור, אבל כן, בתיק אודסקי כבר מההתחלה, עוד לפני שכתבתי פסיק.
כי יש שם באמת ירידה לפרטים של איך מוציאים אישור לקבל שיחות טלפון, וצווים, וללכת לחנות הזאת. זאת אומרת, באמת כאילו, את אומרת, מה? או ששוטרת בדימוס הבחורה הסופרת הזאת, או שהיא באמת חיה את זה, וזה מאוד, זה כל כך חשוב בעיניי, זה כל כך, את חושבת שהיום עם הידע שיש לך את יכולה לפתור את הלומות המקיר?
אני לא יודעת, אבל אני אשמח לנסות.
תוכלי לנהל חקירה.
כן,
לפחות,
אני לא יודעת, לא יודעת, מקווה, אבל זה הכל באמת עבודת תחקיר מאוד 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 מעמיקה שעשיתי עם גילה, ומעבר לזה, ממש קיבלתי ממנה את כל הנוסחים של איך לנהל חקירה, ואיך דוח של פתולוגיה נראה, ואיך ממש כאילו, ומעבר לזה גם אני, יש באינטרנט היום המון המון מידע,
נכון.
אז ממש ישבתי, אני לא אשכח, זה אחד הערבים, ישבתי כאילו על... חפרתי על כל נושא של רפואה משפטית, ואיך בעצם גופות נראות ורימות וזה, באיזשהו שלב...
כי זה ממש מפורט שם, זה ממש כאילו הדוחה של הפתולוגיה, של הרפואה המשפטית,
נכון, ואז, וזה גם מגיע עם תמונות, ואז רונן, שהוא חצי יותר טוב שלי, נכנס לחדר וראה את זה, ואומר לי, מה זה, מה את מסתכלת שם?
מה עובר על אשתי? כל היום מסתכל על תמונות של גופות. אפרופו רונן והילדים, והאייטק והחיים האמיתיים שלך, עד כמה את באמת משתמשת בדברים מהחיים בתוך הספר? כי נגיד בתיק איה, אז אחת הדמויות הוא באמת הייטקיסט. אז אני לא חושבת את זה, אוקיי, זה בטח משהו שם מההווי ומההתנהלות של הדבר הזה, זה הבטוח לדעת.
נכון.
אז איפה את באמת מכניסה דברים שהם, אף אחד לא יודע את זה, אבל הם נילי אסיה.
אז זהו, זה באמת כמו שאת אומרת, כשאת יודעת, בניתי קריירה של 20 שנה בתור סמנכלית שיווק בחברות הייטק, ותמיד את עובדת עם כל העולם, ואת נחשפת להמון המון דמויות. ובסוף כל הדמויות האלה הן השראה. אני בעצם, זה מזין את האומנות שלי. העבודה, הקריירה, מזינה את האומנות. משם אני שואבת את הסיפורים, את הרעיונות לדמויות. את יודעת, זה יכול להיות באמת סמנכ"ל מחירות, או סמנכ"ל פיתוח. את יודעת, כל אחד יש לו את ה... ואני מכניסה אותם. ככל שהם יותר מעניינים, אני מכניסה אותם לספרים שלי.
ואם נגיד עכשיו יש איזה סופרת צעירה שבתור ילדה הייתה גרה בספרייה ציבורית והולכת וקוראת המון ספרי מתח, והיא רוצה לכתוב היום את ספר המתח הראשון שלה, מה אסור לה לפספס? מה ממש ממש חשוב לה לדעת על הז'אנר? נגיד מה יכולות לגזור מפה ככה כללים של ז'אנר שהם must? מה היית אומרת?
וואו, לא חשבתי על שאלה כזאת. אוקיי, אז אני חושבת, יש פה כללים שהם, אני חושבת, כללים שתקפים לכל כתיבה, כי בסוף זה נכון שאת עובדת בתוך ז'אנר, אבל עדיין הכתיבה היא מה שמובילה את ה, את ה, בעצם את הקורא. אז את יודעת, יש באמת את הדבר הזה של show don't tell, ואת יודעת... זה כלל אחד. הכלל השני זה, אני חושבת שזה דווקא כן יותר מתאים לז'אנר של המתח, זה כל הזמן לייצר דרמה.
Okay.
כל הזמן להשאיר את הקורא במתח לדעת מה קורה.
זהו, אנחנו מדברות עכשיו באמת על הספרות הזאת של מתח.
כן.
אנחנו עוסקות במתח. זה נכון. לקרוא, זה ספר שלא, בכלל, כל ספרות מתח, את צריכה לפנות לעצמך זמן. זאת אומרת, זה לא, אי אפשר נכון. להוריד את זה מהידיים.
לא, זה חייבים לסיים את זה.
שהפופה הוא מקום ראשון במאקו בספרי טיסה.
נכון, איזה מרגש.
מאוד.
וואו.
זה לא סתם, זה טיסות ארוכות, באמת אפשר לחסל את הספר הזה בטיסה לטרנס-אטלנטי.
נכון.
כי זה העניין במתח. את לא יכולה... נגמר פרק, זה עוד פרק, עוד פרק, אני אמשך כבר נעצמות בעצם. איך באמת כותבים מתח, את הקטע הזה של הדרמה? זה לא רק דרמה, זה גם... איך את מייצרת את זה?
זה להשאיר כל הזמן את הקורא במין איזה קליפהנגר. כל הזמן ברצון שהוא לא יניח את זה בצד.
את מפתיעה גם.
כן,
פתאום יש עוד איזה גופה, פתאום יש עוד איזה התפתחות שבכלל לא חושב, את מסדרת לך את הדברים האלה מראש? יש לך איזשהו ציר זמן כזה בספר?
כן, חד משמעית.
פה אני מפתיעה ופה אני מכניסה עוד
איזה? לא, אבל זה מגיע, כי כשבעצם יש לך את הגיבורים הקבועים, שזה ליאורה, גור, יורם, רויטל, הצוות, כלומר שעובד, שלומי ציון, דיברנו עליהם, אבל יש לך גם את החקירה. אז את חייבת כל הזמן לייצר דרמה בשני המישורים, גם במישור של הצוות, של הימר מה שנקרא, וגם במישור של החקירה. אז כל הזמן את משחקת בין המתחים האלה. פעם אחת זה מתח ברמה האישית פרסונלית בין ליאור לגור, ופעם שנייה זה אוקיי, עכשיו נחקרה משהו בחקירה. אז כל הזמן את מנסה לשחק בין זה.
את יודעת שאומרים שהז'אנר של ספרי מתח, מאז ומתמיד היה איזשהו, משהו שאני לא מסכימה, אבל יש איזושהי אמרה כזאת של ספרות פופולרית, זאת אומרת, פלפ פיקשן כזה, שזה באמת, אפשר באמת ככה לסגור טיסה עם הספר הזה, אבל אני חושבת, אני זיהיתי פה דברים מעבר, ואני דווקא רוצה לשאול אותך, יש גם, אני חושבת יש הזדמנות, במיוחד שעוסקים ב... בגופות, ברציחות, בעולם הזה, לתת איזשהו סיי מעבר. על חברה. ופה בתיקו דסקי, אז גם נגיד את מכניסה את זה שאנחנו כבר הולכים לבחירות שניות, לא משנה חמישיות, אבל אז היה שניות, כי את נותנת פה איזה ביקורת. בכלל, כל העניין הזה של זקנים והמטפלים שלהם, כל המקום, זאת אומרת,
אז את נוגעת
יש
בדיוק,
פה חברה.
נכון, אז את נוגעת בדיוק בנקודה הזאת של ליאורה שהיא בלשית חברתית. כלומר, אני כל ספר מטפלת בנושא אחר. אם תיק איה היה סביב נוער מתבגר וההורים, איך הם רוצים לדעת, לא רוצים לדעת, אולי לא רוצים לדעת כי לא בא להם להתמודד, ואז קורות טרגדיות. אז בתיק אודסקי אני מטפלת בכל נושא של עובדים זרים, נשים בזנות, שגם פה עשיתי תחקיר מאוד מאוד עמוק. כן, שזה היה...
איך עשית תחקיר על נשים בזנות?
אז גם באמת ראיינתי נשים שעברו שיקום ויצאו ממעגל הזנות.
מדהים.
שזה הייתה חוויה וואו. מטורפת. מאוד, זה פשוט שוב, כל פעם שהמציאות עולה על דמיון, על כל דמיון, באמת, זה מפיל לסתות. ופה באמת אני מדברת על נשים בזנות ועובדים זרים, וגם אני חושבת שבסופו של היום רצח, הוא עניין חברתי. כי למה בעצם אנשים רוצחים? שלוש סיבות. אחת, או אהבה, שאני מקפלת בתוך זה דברים אמוציונליים, קנאה, שנאה, אגו, בדיוק. או כסף, או כמובן אם קורה טרגדיה נוראית, כן? ואז זה לא נקרא רצח, זה נקרא הרגעה ברשלנות,
טעונה.
כן, בדיוק. אבל זה פחות או יותר הסיבות, ובאמת רצח זה משהו חברתי, אז את לא יכולה להפריד בין השניים, ואני חושבת שגם כל הספרות מתח עברה איזשהו תהליך של אבולוציה, מי באמת משהו נורא פופי כזה, למשהו שהוא, את יודעת, יש לו איזשהו אמרה על החברה גם, זה נהיה יותר מורכב, כי הדמות של הבלש נהייתה יותר מורכבת, כי זה כבר לא הבלש, זה כבר לא הבלש הקלאסי הנאיבי הזה, שיש רע מוחלט וטוב מוחלט. זה כבר, את יודעת, העולם השתנה.
את יודעת, אפילו אצל אגאתה קריסטי, שעליה בכלל, ככה גדולי המבקרים שלה אמרו, שזה הכי פלפ פיקשן, ואצלה זה ממש לא נכון, כי היא הייתה ממש... היא הביאה את כל מה שקרה לחברה באנגליה, אחרי מלחמת עולם הראשונה, ואז אחרי מלחמת, בין שתי מלחמות עולם. וכל היחס של מהגרים, הרקול פרוע, מהגר בלגי, שהאנגלים כל כך לא מקבלים...
התנסו עליו.
בדיוק. אז כן, גם שם יש באמת את ה... זאת אומרת, אפשר לתוך הז'אנר הזה של מתח, מעבר לתעלומה ומעבר לזה שזה ספר שהוא אי אפשר להוריד אותו מהידיים, לתת תמות ולתת ביקורת על חברה מסוימת, ובאמת לשקף מצב חברתי. עוד 50 שנה שיקראו את הספרים האלה, ידעו שהיו בחירות שניות, ובכל הצחק עלינו, וכאילו לא יודעים כבר בכלל. אני רוצה רגע לדבר על ספרי המשך בכלל, זה שתקרא, ואז יש ספר המשך. עכשיו, ספר המשך, פה אני כבר מרגישה, אני בתור קוראת. ליאורה כבר חברה, אני כבר מכירה אותה, גור בכלל, זאת אומרת, ואני גם מרגישה שאת בתור כותבת גם מרגישה.
נכון.
כבר משפחה שמה.
משהו השתחרר עוד.
חופשי.
נכון.
משהו שמה יותר חופשי, כאילו משהו בליאורה חופשי שמה יותר בינך לבינה.
נכון.
בין הכותבת של ליאורה, בין היוצר שלה, תספרי על זה קצת.
אז באמת ספר ראשון זה... כמובן שזה מאוד בוסרי, אבל את יודעת, את כותבת את הדמות הזאת פעם ראשונה, את גם לא יודעת איך היא תתקבל, יאהבו אותה, לא יאהבו אותה. את יודעת, את בסוף כותבת את זה בין ארבע קירות, כן?
בדיבותה של הסופרת.
כן, וכשהוא יוצא ומתקבל בחיבוק, אז פתאום גם את מקבלת איזשהו אישור שאוהבים את ליאורה, רוצים להיות חברים שלה. וכשאת ניגשת לספר הבא, את כבר יודעת בדיוק איפה את רוצה שליאורה תהיה. ואת כבר כתבת אותה כל כך הרבה, ואת מכירה אותה, ואת יודעת לאן שהיא רוצה שתתפתח, ומשהו אצלך בפנים משתחרר יותר. את מרגישה שאת יכולה לאפשר לה יותר. אפילו שאני חייבת להגיד, וזה ממש סיפור קצר, כשהגשתי לשתיים את הספר, אז הוא כבר היה באמת גמור ושלם, ועבר כבר הרבה שכבות, אבל הסוף היה אחר. ואז אורנה לנדאו, שהיא... אישה יקרה ואהובה ומדהימה, בעצם אחרי כבר הסייקל הראשון של הספר, אוקיי? אז סייקל הראשון זה באמת
הדברים... סייקל הראשון של עריכה.
של עריכה, כן. שזה כבר הדברים בגדול. כל הדברים הגדולים כבר כביכול טופלו.
עם וי.
בדיוק. כן. עכשיו הסייקל השני זה, את יודעת, דיוקים, כן. דוקים. כותבת לי אימייל ארוך, לפני שאני עולה על מטוס לחופשה עם משפחתי, שהיא חשבה על זה, והסוף לא, לא נכון, אני טעיתי. זה לא הסוף, זה לא הסוף שצריך להיות. התבלבלתי. ותהני בחופשה, ולא להילחץ, כמובן. וחזרתי לארץ, ואת יודעת, נתתי לזה לשקוע, וקראתי עוד
פעם. נהנית בחופשה הזאת בכלל?
את יודעת, את לא יכולה לנתק את עצמך מזה, את כל הזמן חושבת על זה. וחזרתי לארץ, וקראתי עוד פעם את האימייל, וישבנו ודיברנו, ואמרתי, וואלה, היא צודקת, טעיתי. כי, ואני אפילו מצטטת, אמרה, מה זה הסוף הסחריני הזה? התבלבלת.
טוב, אחרי שאני אסיים אותו, אני
חושבת, אבל
תספרי לי מה היה הסוף המקורי, אני חייבת לדעת.
יו, היא ממש צודקת. מה עשיתי? מה שתיתי? התבלבלתי. ואז היא אמרה לי, משפט מאוד מאוד יפה, היא אמרה, תדעי לך שהרבה פעמים הסופרים רוצים לתת לגיבורים שלהם, רוצים לתת להם משהו. וזה באמת, ככה כתבתי את זה בהתחלה, נתתי לליאורה, רציתי שאלה טוב, רציתי לתת לה עוד קצת. אבל התבלבלתי, והיא צדקה. ולכן הסוף כמו שהוא היום, ואני חושבת שהוא הרבה יותר טוב, הרבה יותר חזק.
יפה. יש עוד משהו, אני חושבת, אולי, כאילו בספרי המשך, שחשוב גם ליצור איזשהו שינוי, אני חושב, נגיד להכניס דמויות חדשות, כאן יש את רויטל, שלא הייתה בספר הראשון, ולעשות, זאת אומרת, שלא הכל יהיה אותו דבר, אלא באמת שפתאום קצת, רואים את זה גם בהסדרות.
נכון.
עונה שנייה, דמויות חדשות, נכון. דברים משתנים, יש קאסט חדש, יש...
נכון, אני מתכננת את זה גם בתיק החקירה השלישי, שאני התחלתי לעבוד עליו, שגם בו בעצם יש הרבה שינויים, נכנסות דמויות, יש דמויות שכבר לא... כל מיני כאלה, ואני חושבת שזה זה בסוף גם בונה יותר את ליאורה, זה נכון. נותן לה יותר, מאיר עליה יותר, אז כן.
Okay. אני רוצה רגע לדבר על סצנת הפתיחה בתיק אודסקי. את כתבת סצנה של מוות בגוף ראשון. תשמעי, שבואי נתעכב על זה, זה חתכת וואו, לכתוב, אני מדברת עליך כרגע בתור, ככותבת אל כותבת.
כן.
אפילו אם הייתי נותנת את זה כתרגיל כתיבה בסדנה.
כן.
אני, היו לי, כולם מתנגדים לזה. זה וחד משימה, לכתוב בגוף ראשון דמות ש...
נרצחת.
נרצחת.
כן.
ברגעים האחרונים שלה. יש שם תיאורים פיזיים.
נכון.
ויש שם פתאום את לוקחת אותה לאיזשהו זיכרון ילדות.
נכון.
ועד הסוף.
נכון.
אמר, שנגמר.
אז גם פה, יו. אם גוגל באמת מאזין לכל מה שאני, ורואה את כל מה שאני מחפשת ברשת, אני חושבת שצריכים להיות...
שמשטרה מפגעת לך על הדלת.
ממש. אז המחשבה לכתוב את זה בגוף ראשון, הגיעה מזה ש... אני לא זוכרת אף ספר, הרי תמיד אמרנו שבז'אנר הסוף זה התחלה. ואני אף פעם לא זכרתי בשום ספר שקראתי, שהנרצח והנרצחת מעבירים את מה שהם עוברים באותו רגע. חשבתי שזה יכול להיות מאוד מרענן, ואז התחלתי לחקור את הנושא, והתייעצתי גם עם, כמובן קראתי הרבה באינטרנט, כמובן מגיעה לכל מיני כאלה, אתרים ועדויות מאוד מאוד רוחניים, אבל רציתי לקחת את זה, יש שם טיפונת מזה, אבל רציתי גם לקחת את זה למקום המדעי, והתייעצתי עם אח שלי שהוא רופא, איך בעצם הפגיעה שהיא עברה, או הרצח שהיא עברה, בלי ספוילרים, בעצם משפיע אמיתית על המצב שלה.
אז אני רוצה רגע לקרוא קטע.
קדימה.
את הקטע הראשון, ממש הפסקה הראשונה, שאת עוד לא מבינה, עכשיו מי ששומע אותנו יודע, אבל את לא מבינה בהתחלה.
נכון.
זה הולך ככה. כאב אחד חותך בראש, זרמים, כמו חשמל, חם מאוד. חום מתפשט בכל הגוף. אני לא מצליחה להחזיק את עצמי. חייבת לשכב על הרצפה. הגוף כבד והראש עוד יותר. אוח, ככה יותר טוב, על הרצפה הקרה. האור של מנורת הפלורסנט מסנבר כל כך, אני חייבת לעצום עיניים. חם לי כל כך, לא מצליחה לזוז, הגוף משותק. למה הוא לא זז? הלב עדיין דופק, אני מרגישה אותו דופק. אני שומעת אותו חזק. עוד רגע האוזניים מתפקעות. פתאום שקט. אני חיה? כן, אני עדיין חיה. רק למה הידיים והרגליים לא זזות? וזה ממשיך, זה ממשיך, גם עם תיאורים שהם מאוד פיזיולוגיים, ואז באמת זה לוקח למקום של זרם תודעה, של מחשבות, של איזשהו זיכרון ילדות טוב ונעים כזה, וזה מסתיים, וגם יש שם רמזים, כי מישהו מסתובב שם לידה, וגם את הדבר האחרון שהיא ראתה, אני באמת רוצה להגיד לך,
את המבט של
שנאות, מבט של שנאה, אני חייבת להגיד לך שזה באמת פתיחה מאוד 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 מיוחדת וחזקה לספר. כן, עשית שם משהו ככה... מאוד מאוד מעניין. אז את עובדת על הספר הבא.
כן.
ואני ישר ככה מאוד מאוד רוצה לראות את זה בטלוויזיה. אז תהיה גם סדרה, יש גם סדרה.
אני מאוד מקווה, אני מאוד מאוד מקווה. יש איזה שהם, אז בעקבות ההצלחה של תיקאיה פנו אליי מחברת הפקות, ובעצם בשנה וחצי האחרונות אנחנו עובדים בתור צוות עם במאי ותסריטאית, ועשינו ממש סוג של הגשה ועיבוד של תיקאיה לסדרה של 8 פרקים, כשבעצם הפרק האחרון זה כבר הנחת הלבנה לעונה השנייה,
בסיס
טיקודסקי.
כן,
אבל את יודעת, עד שזה לא יוצא, אין לדעת.
בסדר, אבל זה יש...
אמן, אני ממש מקווה. אין דבר שהייתי יותר שמחה מלראות את ליאורה על המסך.
תגידי, אפרופו מסך וזה, סדרות בילוש במתח אהובות.
יו, יש כל כך הרבה.
מה את רואה?
אז אחת האחרונות שראיתי שממש חשבתי שהיא מצוינת זה Mayor of Easttown עם קייט וינסלוט.
וואלה.
כן, שזה מדהים. שאגב, ליאורה מאוד מזכירה לי אותה. יש כמובן...
תואר שהיא בלונדינית באמת.
נכון, נכון, נכון. ויש את, אפילו עכשיו, תעונה השנייה של מנייק, שהיא מעולה. וגם פה, שימי לב, כאילו, ממש, זה הכי נענה לחוקי הז'אנר. אני גם אוהבת את זה שזה בתוך המשטרה.
נכון.
זה נותן לזה כל כך... הרבה שכבות של מורכבות, והמשחק הזה בין האישי למקצועי הוא תמיד מאוד מעניין.
True Detective, ראית?
ברור, שלושת העונות. מעולה.
The best. יש שם באמת.
כן.
אני רואה עכשיו את בוש, את מכירה את בוש?
לא.
היי, תראי.
כן?
יש איזה... לא, זה באמזון.
אמזון פריים?
כן. יש איזה 7 עונות כאלה. זה הכי באמת בלש משטרתי LAPD. ומה שיפה שם זה שכל עונה מחזיקה סיפור אחד.
מדהים.
כאילו כל עונה זה כאילו ספר. אני מסיימת איתך עם שאלון טריוויה. אז זאת אומרת שאני שואלת אותך שאלות ואת עונה לי הכי מהר כזה, את שולפת לי מהמותן.
אוקיי.
הספר הנוכחי שאת קוראת.
קלי ברק של דריה שואלי.
אוקיי, יפה. אם לא היית סופרת, מה היית עושה?
הייתי עושה משהו שמספר סיפורים. כמו שבעצם עשיתי 20 שנה. פשוט זה היה לספר סיפורים על טכנולוגיה, על מוצר, אבל זה עדיין okay. בסופו של היום היה לספר סיפורים. אגב, לגבי השאלה הראשונה, סליחה שאני חוזרת אחורה, מאוד מאוד שמחתי, שבעצם גיליתי שממש יצא, דריה שואלי יצא עכשיו עם הספר שלה במרץ האחרון, וחיזקה את הכוחות שלנו בתור ספרות שכותבות בלשיות. כי בעצם מאז שולמית לפיד שכתבה את ליזי בדיחי לפני 33 שנים, לא נכתבה אישה על ידי אישה, כלומר בלשית על ידי אישה.
קלי ברק זה גם...
קלי ברק, זה... יש לה בלשית הכי כאילו בד אס, שקוראים לה מזי, מזי מוריס. היא לא עובדת, היא עבדה במשטרה, ועכשיו היא עובדת בתור חוקרת פרטית. גם קיבלה פיצוח, תיק חקירה, לפצח, סליחה, ואני ממש, אתמול סיימתי אותו, ומאוד נהנית.
איזה כיף. Yeah, girl power.
בדיוק.
יעד טיסה אידיאלי.
תאילנד?
יאללה. בלי פרות אקזוטים, אבל.
בלי פרות אקזוטים.
אוקיי, טוב, זה שאלתי אותך, אבל סדרת מתח אהובה ביותר.
יו, פיץ.
פיץ? לא אמרת. אוקיי.
לא, זה אמרת שאלתי מה האחרונות שראיתי.
נכון, אוקיי.
פיץ, הבלש פיץ, את זוכרת?
לא.
של ה-BBC. מדהים.
מי תשחק אותך בסרט על חייך? נילי אסיה.
וואו. וואו.
מהר, התחלנו לדעתי מהר.
שנייה, אני יכולה, אני יכולה להביא כמה,
כן,
כמה
כן,
אופציות?
כן, כן, שחקניות מחליפות.
אנחנו נחזור
לשאלה. טוב, בסדר, אני אזכור לך את זה. את יכולה אפילו לסמס לך, אגב, זה ואני... מי תשחקת ליאור אדגני?
וואו, יש מלא אופציות. אני נורא אוהבת את לירון ויצמן, חושבת שהיא מעולה.
נכון.
היא מהממת. מדהימה. ורד פלדמן, גם מדהימה. יעל אלקנה, מדהימה. יש כמה שאני חושבת עליהן.
בסדר, ואולי את תפתרי לנו את התעלומה מי רצח את ארלוזרוב? מי שצריכה כבר? תני לי, אנחנו צריכים את הראשה. אז...
נגייס את גילה בשביל זה גם.
נכון.
ואת גור.
את ורד, את כולם, את כל הצוות הזה. אז חברים וחברות, תיק איה ותיק אודסקי, אפשר למצוא אותם בכל החנויות, בסטימצקי, בצומת ספרים, אפשר להזמין מאתר של שתיים.
ומעברית.
ובתוך הפודקאסט יהיו לינקים, יש לינקים, אתם יכולים לראות באמת איך אפשר להזמין. המלצה ממוזגת לאוגוסט הרותח הזה, באמת, 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 אתם חייבים לקרוא. תודה רבה לך שבאת והתארחת, היה לי ממש מרתק לדבר איתך על זה.
נהניתי ממש.
המון המון בהצלחה, אנחנו ניפגש בפודקאסט נוסף, בספר אחרי הספר השלישי.
ברור, ברור, איזה שאלה, איזה כיף, תודה רבה.
תודה ותודה לכל מי שהזין לפרק הזה בפודקאסט הכותבת. אני הייתי שלי מרקוס, איתי נילי אסיה, נתראה בפרק הבא.